אז בשטף דיווחי הקורונה קצת קשה לזכור שמתרחשים כאן גם דברים אחרים. כותרת אחת שבכל זאת הצליחה להיכנס לדיווחים השוטפים סיפרה לנו על האקזיט של מוביט.
משרדי מוביט חגגו היום את האקזיט.
גדול.
ביום שאחרי עסקת הענק פגשנו את מנכ״ל החברה לשיחה על הדרך עד לחתימה עם ענקית הטכנולוגיה אינטל, עסקה שהפכה אותו למולטי מיליונר בדולרים.
והיום נדבר על המשקיע המפתיע במוביט. לא תאמינו, הוא גם לא הוזכר בחדשות וכנראה שגם לא שמעתם עליו.
המשקיע המפתיע שלנו זאת מדינת ישראל שאתם כולכם מכירים. כן, לא תאמינו, אבל מתברר שמדינת ישראל היא גם משקיעה טון סיכון, וגם לה יש מניות משמעותיות מאוד בהצלחה הזאת של מוביט. איך זה קורה? אז קודם כל יש למדינת ישראל מה שנקרא היום רשות החדשנות, ופעם נקרא המדען הראשי, זה בעצם גוף שעושה כל מיני דברים, ובין השאר נותן מענקים לסטארט-אפים וחברות הייטק, ומתברר שכמו כמעט כל חברות הייטק הגדולות שאתם מכירים ושעשו אקזיטים בשנים האחרונות, גם מוביט קיבלה גם בתחילתה וגם עד לשנים האחרונות מענק משמעותי מאוד של מענקים של מיליוני דולרים מרשות החדשנות. בנוסף, קרן ההון סיכון הישראלית ג'מיני החזיקה ב-16% מהמניות בעצם של מוביט ועשתה עכשיו אקזיט משמעותי. הקרן הזאת הוקמה על ידי המדינה. כבר בשנות ה-90 מדינת ישראל הקימה את הקרן הזאת כדי לעודד את שוק ההון סיכון ואת שוק ההייטק בישראל. מתישהו הקרן עברה הפרטה, אבל זו קרן שמדינת ישראל הקימה אותה וגם לה יש מניות משמעותיות בהצלחה של מוביט.
ורק כדי להסביר, זו לא איזה דוגמה מקרית של מוביט, זו תופעה גדולה הרבה יותר שבדיוק עליה נידרש היום לדבר עם ארז מגור, הוא דוקטורנט ממש, אוטוטו דוקטור מ-NYU, שחקר בדיוק את זה, את ההתפתחות של הסטארט-אפ ניישן הישראלי, והוא יחלוק איתנו מהתובנות שלו לגבי התהליך הארוך, עוד משנות ה-70, שם נולדה באופן מודע ומתוכנן, ועם ים במעורבות וכסף ממשלתי, כל תעשיית ההייטק הישראלית.
כן, ננסה להבין ממנו גם, בעצם לאן התעשייה הזאת הולכת, מבחינת האפשרות של השפעת המדינה עליה, כי נשמעו טענות גם מימין וגם משמאל, שבעצם זו השקעה של מדינה באנשים שהם גם ככה עשירים, ושפירות ההשקעה בהייטק לא מגיעים לכל המשק. אז נשמע ממנו איך זה היה בעבר, איך זה קורה היום, ומה בעצם אפשר לעשות.
אנחנו כמובן כאן, בפודקאסט החולם סך מבית קרן ברל כצנלסון, בעונה של ריחוק חברתי, עם תמיד קרבה חברתית לנושאים מזווית סוציאל דמוקרטית. עורך ומגיש יחד איתי אביעד הומינר רוזנבלום, אני צביקה ביקוארן, ובוא נפנה כבר לשיחה עם ארז מגור, לאחריה נשוב לסיכומון קצרצר.
שלום ארז מגור.
שלום.
אז ארז מסיים ממש בימים אלה דוקטורט בנושא הזה של חדשנות טכנולוגית וחלקה של המדינה בעניין הזה, ב-NYU. ויש לנו חשיפה, ממש פרסום ראשון של הדוקטורט שלך.
כן, זה נכון.
אז לפני שנגיע ממש לתוצרים ולתוצאות, קח אותנו אחורה. עכשיו ככה שאנחנו מבינים את התוצאות אולי של הסטארט-אפ ניישן, ומתגאים בזה כל כך, קח אותנו לערס הסטארט-אפ ניישן. מתי זה התחיל?
אוקיי, אז אני, אם אפשר, אני רק אגיד מילה, משפט השתיים, רק לפני שאני אתחיל את הסיפור ההיסטורי, ואני רוצה באמת אולי קצת לחזק את מה שאמרת בהתחלה, שבאמת למדינה, מדינת ישראל, יש תפקיד מכריע הקמת תעשיית ההייטק, לא רק כשותפה לתהליך הזה, אלא בעצם לשחקן, לגוף שמוביל את התהליך הזה מראשיתו, וזה, שוב, כמו שאמרת, זה בניגוד לנרטיבים מאוד מוכרים, שגם אני גדלתי עליהם, על זה שפעם היה פה משק מאוד ריכוזי, הסתדרותי, שחנק את היוזמה הפרטית, ושההייטק הישראלי שאנחנו מאוד מתגאים בו היום, הוא בעצם צמח כאשר המדינה, וגם שוב, הסקטור ההסתדרותי, נסוג, כן? המדינה השיגה את ידה מניהול הכלכלה, ואז סוף סוף נפתח איזשהו מקום ליוזמה הפרטית, שיצרה פה את תעשיית ההייטק. אז אחד הדברים הראשונים, שגיליתי כשיצאתי לדרך לעשות את המחקר הזה, זה שלפחות בכל מה שקשור לענף ההייטק, בניגוד אולי לתחומים אחרים, כמו בריאות או רווחה, שזה לא המקום לדבר עליהם, אבל שם אפשר לדבר על איזשהו ככה נסיגה של המדינה, בהייטק המדינה לא הלכה לשום מקום, כלומר, להפך, היא זו שיוזמת את התהליך הזה, והיא גם זאת שמובילה אותו. כלומר, מבחינה הזאת לא מדובר על מדינה שאפילו מתערבת כדי לנסות לתקן איזשהו כשל שוק, או כדי לדחוף איזושהי דחיפה ראשונית ואז לתת לשוק לפעול, אלא ממש המדינה היא זאת שיוצרת את השוק הזה, כן? יוצרת תעשייה חדשה שלא הייתה. אז זה חשוב להדגיש לפי דעתי מההתחלה.
כן, אז על מתי אנחנו מדברים בעצם?
יופי, אז לגבי הסיפור ההיסטורי, שוב, אפשר למשוך את הקווים ההיסטוריים בכל מיני תקופות, אני בדוקטורט, ואני חושב שהדרך הנכונה להסתכל על זה, זה להסתכל פחות או יותר על התקופה של תחילת או אמצע שנות ה-70, אוקיי? זו תקופה שאנחנו מכירים אותה פחות או יותר אחרי מלחמת יום כיפור, וזו תחילה של עשור שכלכלנים ישראלים מכנים אותו העשור האבוד של הכלכלה הישראלית, הוא בעצם מגיע אחרי מספר עשורים של צמיחה מאוד מועצת לאחר קום המדינה, מין גל של בניית התעשייה, שישראל בעצם משגשגת ומצליחה מאוד מבחינה כלכלית, והיא ככה הופכת ממדינה ענייה למדינה מתפתחת, אבל בשנות ה-70 יש משבר, שבא לידי ביטוי בכל מיני מדדים כלכליים, אני לא אכנס לזה כמו אינפלציה, ואי צמיחה, כלומר פעם ראשונה שהכלכלה הישראלית לא צומחת, ומה שכלכלנים מזהים בתור המקור של הבעיה הזאת, הוא מה שקוראים לו בעצם הפער המסחרי, שזה בעצם בצורה פשוטה, זה אומר שישראל לא מצליחה לייצא מוצרים בצורה מספקת כדי לממן את מה שמייבאים. ואז יש פה איזשהו תהליך שבו כלכלנים ופקידים ממשלתיים יושבים ומנסים להבין איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, איך ישראל יכולה להתמודד עם זה, ואז בעצם מזהים ומקבלים החלטה אסטרטגית לשנות את פני המשק הישראלי, את פני הכלכלה, ולהעביר את הכלכלה.
יכול ממש ארז לשים אצבע על ניירת החלטות, דיונים שאומרים אנחנו הולכים לשם.
כן,
אז כן. גם אישים, מי האנשים, יש אנשים
כן, אז באותה תקופה ההחלטות האלה מתקבלות בתוך גוף, בתוך משרד, בעיקר משרד התעשייה והמסחר ומשרד האוצר, יש שם אפילו, זה אפילו עוד בשלהי תקופת פנחס ספיר, שהוא אולי אחראי לתקופה הראשונה של הטיוס הישראלי, אבל כבר יושב שם, עדיין יושב שם, הוא היה שר האוצר, בתור האנשים שהתחילו לחשוב על זה שצריך לעבור לכיוון הזה של כלכלת ידע, כלכלת חדשנות, ולתמוך בתחום הזה של מחקר ופיתוח, אני עוד ארחיב על זה. וממש כן, כמו שאמרת, יש מסמכים שאותם אספתי בארכיונים הישראלים, ארכיון המדינה, במסגרת הדוקטורט שלי, שממש רואים דיונים שבה מדברים על התחום של חדשנות, ממש משתמשים במילה הזאת innovation, כבר בשנות ה-70, בתור מה שישראל צריכה להתחיל להתמחות בו, וכבר מזהים שעל מנת להניע את הכלכלה לכיוון הזה, צריכים שהמדינה תיכנס לתוך העניינים, ותתחיל להזרים תקציבים. לתוך התחום הזה, והם לא רק קובעים את היעדים האסטרטגיים האלה, אלא באותה תקופה הם מתחילים תהליך של גם בניית הגופים הציבוריים, בעיקר הגוף הזה של המדען הראשי, שציינת אותו קודם, מה שהיום נקרא רשות החדשנות, שקם באותה תקופה, אבל גם מספר תוכניות ומדיניות ממש, שתתחיל לקדם את היעד הזה.
ואיפה זה בא לידי ביטוי? בשטח, חברות לדוגמה, השקעות, הבאת מוחות, במה זה בא לידי ביטוי אז?
אוקיי, אז בעצם מה שהמדינה עושה, היא מקימה, כמו שאמרתי, את גוף המדען הראשי, והיא מחליטה שהדרך הכי טובה לפתח את התעשייה הזאת, זה בעצם להזרים כסף ציבורי, על מנת לסבסד את התהליך הזה שנקרא מחקר ופיתוח, או בקיצור מו"פ. בעצם ההבנה היא חדשנות טכנולוגית דורשת תקופה ממושכת של מחקר ופיתוח על ידי מדענים, על ידי אנשי הנדסה ותכנות, ושבעצם מה שהתעשייה לא רוצה לעשות, מה שהמדינה צריכה לעזור לה איתו, זה לקחת את הסיכונים האלה. אוקיי? בעצם חדשנות והייטק דורש הרבה השקעה ממושכת ארוכת טווח שלו, שלוקחת המון שנים עד שהיא מניבה פירות. עכשיו, משקיע פרטי או חברה פרטית, למרות שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על האנשים האלה בתור היזמים, לוקחי הסיכונים, בפועל הם האנשים שמאוד חוששים לקחת את ההשקעות האלה, בגלל שזה השקעות מאוד מסוכנות. אז המדינה אומרת, אנחנו נעזור למשקיעים וליזמים, כשאנחנו נשים את הכסף, אנחנו נממן, ובעצם התוכנית, הדגל של המדען הראשי, היא תוכנית של קרנות המו"פ, שבעצם כסף ציבורי, קרנות, שיזמים וחברות יכולות לבוא למדינה עם רעיון לפרויקט, ואם הוא עובר איזשהו כמה בדיקות ראשוניות בתור משהו שבאמת נראה שיש לו הבטחה, המדינה, כמו שאנחנו מכירים היום, חברות השקעה או הון סיכון, מביאות לה את הכסף, בדרך כלל המדינה השתתפה ב-50% מעלות המימון, כדי ככה לסבסד את התהליך המימון, להוריד את הסיכון עבור הפירמות ולתת להם להיכנס לתהליך הזה.
אז בעצם הסיפור הזה של המימון החלקי של המו"פ התחיל כבר בשנות ה-70?
כן, כלומר תוכניות הקרנות המו"פ הראשונות זה קמות בפחות או יותר סביב, בסביבות 75, משהו כזה.
אבל זה לא הייטק אז, זה חדשנות תעשייתית אולי, או המצאות מהסוג הזה.
הם רוצים לפתח חברות שיעשו וייצרו מוצרים חדשים שלא קיימים בשוק, סקטורים חדשים, כלומר דברים חדשים, כלומר בעצם התנאי היחיד לחברה שרוצה לקבל את המענק הזה, זה שבא עם תוכנית לפתח מוצר שלא קיים, לא קיים בעולם.
אז תרשה לי שנייה לשפוך איזה דלי של צוננין על, על הנרטיב הממשלתי הזה, שכמובן אהוד על אביעד ועליי, אבל בוא ננסה להסתכל על זה מהצד של הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, זה לא שיר של שנות ה-70, וגם לא סיפור חדש של אימפרוביזציה ורעיונות שמאפיינת את היהודים בכלל, את ימי המדינה המוקדמים והמאוחרים יותר. אז למה דווקא אתה חושב שהכסף הספציפי הזה הוא מה שמנביט את התעשייה הגדולה הזאת?
כן, אז קודם כל, זה סיפורים שאנחנו אוהבים לספר לעצמנו, אבל אני לא יודע כמה, כלומר, ישראל באופן אובייקטיבי יש לה בצורה טבעית, כן, DNA יזמי. בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על המשק הישראלי בשנות ה-70, ואנחנו מסתכלים על התעשייה הישראלית, אנחנו רואים תעשייה שהיא די מפגרת מבחינת הטכנולוגיה שהיא משתמשת. רוב הכלכלה מבוססת על חקלאות, ובתעשייה יש לנו תעשיית טקסטיל, תעשיית ביגוד, שמפעילה, נגיד אם אתם מסתכלים על טכנולוגיה, מכשירים שנקנו בשנות ה-50 מגרמניה בעזרת סיוע של תוכנית השילומים, לא משק מתקדם. איפה שכן יש, איפה שכן יש טכנולוגיה וחדשנות, זה בשתי מקומות, יש את זה באוניברסיטאות, כלומר יש לנו באוניברסיטאות מחקר, שכן קמו עם קום המדינה ששם יש מחקר, אבל המחקר הזה לא יוצר מוצרים, הוא לא עובר את התהליך הזה של, הוא נשאר ברמת המחקר האקדמי.
הוא לא מחקר יישומי.
הוא לא מחקר יישומי בדיוק, תודה, זה מחקר אקדמי, שמפורסם אולי בכתבי עת, אבל הוא לא תורם לפיתוח של הכלכלה. והמקום השני שיש לנו חדשנות והייטק, נגיד, זה בתעשייה הביטחונית. שהתעשייה הביטחונית עוד לפני זה, לא מראשיתה, אבל פחות או יותר נקודת הציון המרכזית זה בשנת 67, אחרי מלחמת 67, כשיש אמברגו צרפתי, וישראל מקבלת, שוב, החלטה אסטרטגית, להתחיל לפתח את היכולות, לפתח פה טכנולוגיות מקוריות ונשק, אז ב-67 התעשייה הביטחונית והצבא מתחילים להיות גוף מאוד יזמי, אבל שוב, ודבר מעניין שמצאתי במחקר, הדברים האלה לא זולגים ולא עוברים לתוך התעשייה האזרחית. ואחד הבעיות שהכלכלנים שדיברתי עליהם קודם, והפקידים הממשלתיים, מתמודדים איתם, זה איך אנחנו יוצרים חיבור בין היכולות שלנו באוניברסיטאות ובתעשייה הביטחונית לתוך התעשייה האזרחית. והמדען, הקרנות המדען שדיברתי עליהם, זה באחד הדברים שעזרו וסייעו בתוכניות אחרות שפותחו במדען, סייעו לחבר את הדברים האלה, לקחת ידע שנוצר באוניברסיטאות, ידע שנוצר בצבא, אבל עם קצת מימון שעזר להתגבר על החשש של יזמים להשקיע בתחומים האלה, להכניס אותו לתוך התעשייה. אז זה מה שהמדינה בעצם עושה פה.
אתה בעצם מדבר כאן על מבנה משולש של בעצם יש לו שלוש זרועות, נכון? זה אקדמיה, זה צבא ותעשיות ביטחוניות, וזה המדען הראשי שבעצם ביחד הם יוצרים מה שהיום אנחנו מכירים כסטארט-אפ ניישן הזה?
אז אפשר להסתכל על זה במובן הזה, כן, כלומר, האוניברסיטאות והצבא הם גם חלק מהמדינה, אז מהבחינה הזאת אתה יכול לשים אותם ביחד, בנקודה אחת בקודקוד, שהמדינה בעצם מחברת בין גופים שונים לא התחברו על, כדי ליצור את הדבר הזה, ועכשיו הוא מחבר ביניהם, כן? אז יש פה, אבל כל הגופים האלה, כן? גם אוניברסיטאות מחקר, גם התעשייה הביטחונית, וגם הגופים האזרחיים האלה שעכשיו הקימו בתוך, אז הקימו בתוך המדען הראשי, הם כולם בעצם גופים ציבוריים שיושבים במדינה. החיבור שהייתי מסתכל עליו בתור משולש הוא דווקא עם המגזר הפרטי, כלומר עם התעשייה, כלומר לחבר את המגזר הפרטי והציבורי ביחד, וגם אפשר לדבר בהקשר הזה, וגם זה משהו מעניין שמצאתי במחקר שלי, לגבי המשק ההסתדרותי, התעשייה ההסתדרותית, שגם הייתה חלק מהתעשייה, הרבה מפעלי תעשייה, וגם תעשייה אלקטרונית, תעשייה מתקדמת יותר, שכן הייתה בידיים של ההסתדרות, וכשיוצרים את המדען הראשי ומתחילים לייצר את התוכניות שלו, אז ההסתדרות היא בהחלט שותף לתהליך הזה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים נהוג לדבר על ההסתדרות, ולא איגודי עובדים בכלל כאיזשהו גורם שמעכב חדשנות, בתור גורם שמפריע, שלא רוצה לשנות יותר מדי את המציאות הנוכחית. אז דווקא הדברים שאני מצאתי סותרים את, את התפיסה הזאת, אומרים שההסתדרות הייתה גם חלק מאותו משולש ששיתפו פעולה עם המדען הראשי ועם התעשייה, כדי להכניס את המימון הציבורי הזה ולהעביר את המשק לתוך משק שעושה הרבה יותר מחקר ופיתוח.
ארז, אז תן לי דוגמאות משנות ה-70, ראשית שנות ה-80, כשמחשבים והייטק והזנק עוד היו בכלל מילים מחוץ ללקסיקון. תן לי תוצרים של אותה תקופה.
אז פה, שוב, לפני שאני אתן לך דוגמאות, אני מבטיח לתת אותם, אני רוצה רק להגיד עוד משפט אחד שהוא מאוד חשוב, וגם יעזור לי לדבר על דוגמאות. כשהמדינה נותנת את אותו סיוע שדיברתי עליו קודם, כלומר, אותו סבסוד של מו"פ, היא בעצם עושה שימוש במשהו שאני קורא לו במחקר חיבור בין גזרים ומקלות, אוקיי? אם תרצו. הגזרים הם את אותו כסף ציבורי, את אותו סבסוד, שניתן לחברות, גם היה פה עוד פרט שחשוב לציין אותו, זה שלמרות שהמדינה משתתפת בפחות או יותר 50% מהמימון, היא נותנת לתעשייה הפרטית וליזמים להחזיק 100% מהבעלות. כלומר, המדינה לא דרשה נתח בבעלות על המוצר, למרות שהיא מימנה אותו. כלומר, כל מממן אחר, כן, תשאל כל משקיע, בדרך כלל שמממן חצי מפרויקט מסוים, הוא רוצה גם להיות בעלים של הפרויקט הזה. אקוויטי, בדיוק. אז המדינה מבטרת על האקוויטי, וזה עוד תמריץ למשקיעים. כלומר, אתם תקבלו את הסיוע הממשלתי, אבל אתם לא תקבלו את המדינה כשותף עסקי. וזה היה, אלה הגזרים. אבל מה שאני רוצה להדגיש פה, וזה משהו שאני חושב שהמחקר שלי שם עליו דגש שלא נמצא מספיק בשיח ולא קיים בספרות האקדמית גם, זה שהיא מחברת לאותם גזרים גם מקלות. מה זה המקלות? זה אותם התניות ותנאים לגבי מה קורה לחברות שלוקחות את הכסף הציבורי הזה. מה המדינה בכל זאת דורשת מהן? והיא דורשת הם שני דברים שהייתי מדגיש אותם, שהם מאוד חשובים להצלחה של צמיחת התעשייה הזאת. דבר ראשון, זה היא דורשת מחברות שקיבלו כסף ציבורי, אם הפרויקט שלהם הצליח, כלומר, אמרנו, השקעה היא במחקר ופיתוח, מנסים לפתח מוצר חדש, אם הפרויקט הזה הצליח, המדינה דורשת מאותן חברות לייצר אותו לישראל. כלומר, לעשות את הייצור עצמו בישראל. והדבר השני שהמדינה דורשת מחברות זה, היא בעצם מגבילה אותם ביכולת שלהם למכור ידע שפותח בעזרת כסף ציבורי. בעצם אותו קניין רוחני, מה שנקרא IP, Intellectual Property, מצד אחד המדינה אומרת, אנחנו יודעים לכם בעלות מלאה עליו, מצד שני אנחנו מגבילים אתכם ביכולת למכור ולהוציא את הידע. אבל למה המדינה קובעת את שני התנאים האלה? זה מאוד חשוב. א', צריך להבין שהמדינה היא לא מעוניינת, כלומר, להיכנס לתוך השקעות בשביל ליצור חדשנות. כלומר, החדשנות זה איזשהו כלי, זה אמצעי. המטרה שלה זה בעצם לפתח את המשק, כן? לפתח, ליצור צמיחה, אבל גם להשיג הרבה תרומות חברתיות יותר, ציבוריות יותר, כמו ליצור משרות בשכר גבוה, כמו להגדיל את ההכנסות במיסים, על ידי זה שאנחנו בעצם עכשיו מוכרים מוצרים החוצה, מייצאים אותם, זה מכניס מיסים. כל הדברים האלה קורים רק כאשר ההשקעה הראשונית של המדינה מתממשת בפועל, כלומר, הופכת לחברה שמייצרת, כן, ומייצאת מישראל. על מנת להבטיח את אותם פירות, כן, על מנת להבטיח שהציבור הישראלי לא רק מממן את ההשקעות האלה, אלא גם מקבל את הינה מהפירות שלהם, היא קובעת את התנאים האלה. אז חשוב לי מאוד להדגיש שהדברים האלה באו ביחד. אחרת היה יכול להיות מצב שהמדינה משקיעה בהתחלה, חברות מייצרות מוצר, אבל אז הן לוקחות אותו, מייצרות אותו מחוץ לגבולות המדינה, במקום אחר, והחברות האלה מוכרות אותו לפני שהוא מבשיל על ידי, ככה חברה, ואז אנחנו בעצם מאבדים את, את התמורות היותר רחבות.
אגב, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא שהיום הוא בעייתי כבר, כל הסיפור של שימור ה-IP בארץ, אני חושב שהוא גם עלה בהקשר של חוק עידוד השקעות לאחרונה, אבל
אלה... נכון, אז אני, כל מה שדיברתי עד עכשיו, זה באמת, תודה, חשוב
להגיד... פחות מוקדמות, שאתה, כן.
זה נכון לגבי משנות ה-70, וזה נכון בשנות ה-80, זה נכון בשנות ה-90, וזה נכון עד תחילת שנות ה-2000. אז אם
נגיע אתם רוצים, בהמשך, כן,
אז אני אגיע לזה בהמשך לגבי השינויים שקורים במשטר הזה, כן, אבל...
אבל בוא תן לי דוגמאות כדי שככה נצמח לעצמנו על השכם, כמה היינו חכמים אז.
אז אני אתן כמה דוגמה אחת או שתיים. אז דוגמה ממש טובה לאיך הדבר הזה מתממש בפועל, זה חברה שנקראת, או נקראה Giving Imaging, לא יודע, שמעתי על חברה שיושבת ביוקנעם, ובעצם חברה שפיתחה מין מצלמה מאוד זהירה, שאפשר לשים אותה בתוך כדור שאפשר לפלומה, yeah. והיא מאפשרת לעשות בדיקות לא פולשניות של המי הגס והרף וכל זה. זו חברה שבראשיתה היא קמה עוד מהלך שנות ה-80, הולכת למדען הראשי לבקש קרנות סיוע במחקר ופיתוח, מקבלת פחות או יותר תחום של $5 מיליון מממשלת ישראל, מדרך קרנות המדען. והחברה הזאת בעצם מצליחה, החדשנות שלה, המוצר שהם רוצים לפתח מצליח, הם מצליחים לפתח את אותו גלולה. עכשיו, תחילת שנת ה-2000, אני חושב, הם מקבלים אישור ראשוני מה-FDA האמריקאי לייצר את אותה גלולה, ואחר להתחיל למכור את זה. ואז הם רוצים לעשות ייצור המוני. עכשיו, בישראל לא קיים מפעל ייצור לאותה גלולה, זה דורש מפעל ייצור מאוד מתקדם, טכנולוגיה מאוד חדשה, אבל החוק לא מאפשר לחברה להוציא את הייצור החוצה, לא למכור אותו ולא אפילו לעשות outsourcing לייצור שלו. ואז מה שהחברה הזאת עושה, זה היא בעצם בונה מפעל ייצור חדש בישראל, היא בונה אותו ביוקנעם, היא עושה את זה ביוקנעם כי היא גם מקבלת תמריצים נוספים מהמדינה, דרך חוק עידוד השקעות און, שנותן יותר תמריצים אם עושים את זה בפריפריה, ואז היא מקימה מפעל ייצור, היא מעסיקה עובדי ייצור בהייטק, והיא מתחילה לייצר את זה ולייצא את המוצר הזה מישראל. אז הנה לכם דוגמה איך בעצם אותו מימון ראשוני של המדינה בשלבים הראשונים, בשלב ההפשלה מתורגם גם למשרות ייצור, לחברה שפועלת בישראל וצומחת בישראל.
עכשיו יש לי שאלה על זה, פעם שמעתי מישהו בתעשיית ההייטק, והוא אמר שכדי להצליח יש 3 אופציות, זה יכול להיות ראשון, או להיות הכי טוב או לרמות. אז השאלה שלי היא, האם... זה נשמע שעשינו את זה בשלב מאוד מאוד מוקדם, אני גם יודע שהשקענו הרבה כסף, ישראל הייתה ראשונה בהשקעה של הבמו בעולם הרבה שנים, גם היינו ראשונים וגם היינו נקד זה הכי טובים, או השקענו הכי הרבה, או רימינו, מה קרה?
לא חושב שיש פה רמאות בשום זה, יש פה בהחלט חדשנות גם בתחום של פוליסי, של מדיניות, באמת ישראל היא לא המציאה, אבל היא מהראשונות, מהמדינות הראשונות שהתחילו באמת לעשות עידוד דרך מה שנקרא עידוד של מדיניות חדשנות, מדיניות של מדע וטכנולוגיה, והרבה מדינות בעקבות זה באו אחר כך בישראל ללמוד על כלי המדיניות האלה, הלכו למדען, להבין איך ליישם את זה. אז זה נכון בתחום הזה, זה נכון בתוכנית יוזמה המאוד מפורסמת שבנתה בישראל תעשיית הון סיכון, גם כתוצאה ממדיניות ממשלתית.
רגע, אבל זה אנחנו כבר מדברים על תקופת רבין, לדעתי.
נכון, תוכנית הזמן, אני
חושב... אבל עוד לפני זה, תן לי ארז עוד, ככה, תסבר את אוזני בעוד שמות מוכרים מהתקופות המוקדמות, אפילו בלי הסיפור, ככה שנבין את העוצמה שכבר בשנות ה-80 של חברות שגדלות בזכות המדיניות הזאת.
אז קודם כל, ככה, בשביל לתת עוד קצת ככה לזרוק שמות על חברות ישראליות שאנשים מכירים, אז אפשר לציין חברה כמו אלביט, שקמה באותה תקופה, חברה כמו אלסינט, חברה כמו סייטקס, זה ככה, החברות הדגל הראשונות, חברה כמו אמדוקס, חברה שנמכרה ל-HP, ששבת ברחובות, אינדיגו.
אינדיגו, כן.
אינדיגו. חברות ישראליות מהגדולות שקמו פה בשנות ה-80 וה-90, הראשונות שהיו חברות הייטק בינלאומיות שמכרו בכל העולם, אלה חברות שכולם הלכו וקיבלו כסף מהמדען, והיו כפופות לאותם תנאים שדיברתי קודם. ועשו בישראל גם פיתוח וגם ייצור, והעסיקו מאות אנשים. מה שחשוב להדגיש, שהחברות האלה באו והלכו למדען, לא בגלל שהם אהבו את המדען יותר מדי, או אהבו את המדינה או משהו כזה, אלא פשוט כי זה היה מהמקומות היחידים שהיה אפשר לקבל כסף למו"פ. כלומר, זה היה התעשייה שאני חושבת מאוד מסוכנת. הבנקים המוסדיים לא נתנו כסף להשקעות כאלה. זה תעשייה שהיא בתחילה, אין אפילו על מה תיקח, איזה ביטחונות תקבל. חברה של כמה אנשים שיושבים, אין להם בכלל שום הון, שום הדבר שאתה יכול לרשום. כן, אין
אבל ארז, סלח לי שאני מקשה, כי אני מכיר קצת חלק מהמאזינים שלנו, שלא כולם ממש מהצד שלנו. אתה סוציולוג, איך אנחנו יכולים לשים את האצבע הכלכלית על הסיפור הזה, במקום שאתה אומר, הבנקים לא נתנו כסף, משקיעים פרטיים לא נתנו כסף, אני לא יודע. אתה ממש יכול לומר, לולי הכסף הזה, המענקים האלה, חלק מהפיתוחים הללו לא היו קורים?
כן, האמת היא, אני חושב שאני לא כלכלן, אבל בסך הכל התחום הזה נחקר די הרבה, גם על ידי כלכלנים ישראלים, די מיינסטרימים, אולי הדמות הכי מפורסמת זה מנואל טרכטנברג, שהרבה אנשים מכירים אותו מתקופת דוח טרכטנברג, גם האחר החברתית, גם היה אחר כך חבר כנסת, אבל בעצם הקריירה האקדמית של טרכטנברג, הוא חוקר את תחום הזה של חדשנות, ועשה מחקר גם על ישראל, שמסתכל על מדדים כאלה כמו פטנטים, השקעות במחקר ופיתוח, וקבע בצורה די חד משמעית, ויש על זה קונצנזוס בכלכלנים אחרים, שלולי הגוף הזה של המדען הראשי ולולי הכסף הציבורי, לא הייתה קמה תעשיית הייטק ישראלי. אני יכול ככה לתת עוד ככה מספר אחד או שתיים, זה שראתי לכם את הסדר גודל, שפחות או יותר בשנות ה-80, בין 80 ל-90% מהחברות שקמו בישראל קיבלו כסף ציבורי, כלומר לא נשענו wow. בעיקר על המשקיע הזה, גם משנות ה-90 ועד שנות ה-2000, יותר מ-50%, בין 50-60% מהחברות מקבלות כסף ציבורי מהמדען. אז שוב, אני אשמח גם, הדבר הזה כן משתנה, היום הוא שונה לגמרי, אבל הוא כן נכון עד שנות ה-2000, לכל החברות שקמות פה, תמצא חברה, תראה שתסתכל אחורה, תראה, שבעצם היא גם קיבלה מענקים דרך המדען.
אז בוא, לפני שנתקדם לשלב אולי של גם פיתוח קרנות ההון סיכון, שזה עוד נדבך בסיפור כן. הזה בתקופת ממשלת רבין, אני רוצה לשמוע ולהשמיע את הדברים של אבי חסון, שהוא היה המדען הראשי, היום כבר במסגרת החדשנות זה שודרג לרשות החדשנות, הוא ראש רשות החדשנות, והנה דברים שהוא מספר על העשייה הכללית, אבל הסייפה היא מה שחשובה לנו, נשמע רגע.
אף אחד חוץ מהסקטור הפרטי לא יכול לעשות את האלכימיה שכתובה כאן, לקחת רעיון ולתרגם את הרעיון הזה למוצר מסחרי, שמצד אחד מייצר הון והכנסה לממציא, למשקיע, אבל גם משפיע אחר כך עלינו כאזרחים, כצרכנים, משפיע לטובה על הכלכלה והחברה שבה אנחנו חיים. את זה רק הסקטור הפרטי יכול לעשות, רק. אבל גם לממשלה יש תפקיד מאוד מרכזי, ואנחנו בלשכת המדען הראשי, דרך התוכניות שלנו, המדיניות שאנחנו מקדמים, מנסים לענות בדיוק על התפקידים האלה. זה בראש ובראשונה יצירת תשתיות וסביבת פעולה שתומכת באותם ממציאים ובאותם יזמים. וזה כולל גם השתתפות בסיכון, כי העולם הזה הוא מאוד מסוכן, ועלינו מוטלת החובה לעזור בנסיעה בסיכון, וגם סיכון הוא סיכון מסוגים שונים, טכנולוגי, פיננסי, עסקי, איך מתחברים לשווקי היעד, בכל אלה אנחנו מנסים לעזור.
אז אלה כאמור הדברים של היום, ראש רשות החדשנות, בכנס של לאומי דיגיטל ודה מרקר לפני, וואו, 6 שנים. אבל אני לא חושב שהדברים השתנו, מה שמעניין בסיום דבריו זה באמת ההשתתפות בסיכון. אז בואו נדבר על החלק הזה ועל החלק של הממשלה, בעידוד תעשיית ההון סיכון, שזה עוד חלק משמעותי מפיתוח ההייטק.
כן, אז בעצם ההון סיכון קם בתחילת שנות ה-90, ומי שהכי מזוהה איתו זה דמות שנקרא בשם יגאל ארליך, שבעצם היה המדען הראשי באותה תקופה, בעצם התחיל עוד בשנות ה-80, באמצע שנות ה-80, וממשיך, ובתחילת שנות ה-90, מזהים באמת, המדען הראשי מזהה חוסר בעוד הון בתוך התהליך הזה. כלומר, יש את ההון הציבורי שעוזר בשלב הראשוני של המו"פ, אבל הבעיה הייתה המדינה ראתה שהיא משקיעה בהרבה פרויקטים, המון פרויקטים מצליחים, כלומר מצליחים לפתח את הטכנולוגיה שיש לשם, לשמה הם קיבלו את הכסף, אבל לא מצליחים לצמוח, כלומר הרבה מהחברות האלה נמצאו לסגור, בגלל שלא היה להם מקורות מימון נוספים. ואז באמת יש שוב יוזמה ממשלתית, שמגיעה צומחת במדען הראשי, בשיתוף פעולה של גם משרד האוצר, וגם רבין בתור ראש ממשלה נתן איזה תמיכה, ובעצם להביא ולפתח בישראל את תעשיית הון סיכון, שזה פחות או יותר דומה למודל האמריקאי, שבה יש כסף גדול מאוד שיכול להיכנס ולהשקיע בחברות האלה. אז שוב, מה שהמדינה עושה כאן בצורה מאוד דומה למה שהיא עשתה עם קרנות המו"פ שדיברתי עליהם קודם, היא משתתפת בסיכון, היא בעצם יוצרת קרן ממשלתית, היא בעצם מקימה חברה ממשלתית, זה די מעניין כי זה קורה בתקופה שבה מתחילי, מה שהמדינה בעיקר עושה זה מפריטה חברות ממשלתיות, ואז באים, המדען הראשי באים לרשות החברות, ואומרים, אנחנו רוצים להקים חברה ממשלתית, והם גם מבקשים בערך 100 מיליון דולר או שקל לתקצב את זה, אז זה ממש הפוך ממה שאנחנו, ממה שקורה באותה תקופה במדינה, במקום להפריט היא בעצם יוצרת גוף ציבורי חדש, והגוף הזה, מה שהוא בעצם עושה, זה אומר, אנחנו נסבסד את ההקמה של קרנות הון סיכון, אנחנו נבוא, נזמין משקיעים, יזמים, להקים קרן, אבל במקום שהם יצטרכו לגייס את כל הכסף שלהם בשוק הפרטי, ממשקיעים ומחוסכים, אנחנו ניתן להם גם כסף ציבורי לפתוח את הקרנות האלה. והם מקימים בערך 10 קרנות, כולל קרן אחת שהיא ממשלתית, ממש קרן יוזמה גם הייתה קרן ממשלתית שהשקיעה בעצמה בחברות. הקרנות הון סיכון הפרטיות שקמו לא אהבו את זה, שיש להם תחרות מהמדינה, אבל זה באמת היה קיים. וככה בעצם התבסס וקם תעשיית ההון סיכון בישראל, אותם קרנות לאחר מכן, כשהם כבר הצליחו וגדלו, הם הופרטו על ידי המדינה, בעצם המדינה נתנה לקרן לקנות את החלק של המדינה, זה היה חלק, צריך להגיד, זה היה חלק מתוכנן של התוכנית מתתחילה, שאולי גם עזר להעביר את זה, כלומר לרקח את ההתנגדויות אצל האנשים היותר, מבחינה אידיאולוגית התנגדו לרעיון, אז כבר מההתחלה אמרו להם, תראו בסוף, זה, אם זה יצליח זה יופרט, וזה מה שהקים את תעשיית ההון סיכון בישראל, ואז אותם חברות, אותם קרנות הון סיכון, הם התחילו להשקיע בחברות ובסטארט-אפים הישראלים. אני אציין גם פה, שגם פה היה התניות שהמדינה בעצם קבעה, אני אציין רק דבר אחד חשוב, זה שלמדינה היה נציג שישב בבורד של כל הקרנות האלה שקמו בהתחלה, והנציג הזה היה שם כדי לדאוג שא', החברות האלה באמת משקיעות בחדשנות, באמת משקיעות בסטארט-אפים, בחברות שיכולות להבטיח ליצור מוצרים חדשים, ושהן משקיעות בחברות ישראליות, שלא יקרה מצב שלוקחים כסף ציבורי, ואבא אומרים, למה להשקיע בחברות האלה, יש לנו חברות הרבה יותר מבטיחות מחוץ לישראל, אבל שוב, הכוונה הייתה לתמוך בתעשייה הישראלית, ולכן בעצם המדינה היה וטו על השקעות, שהיה נראה שהן הולכות ללכת לכיוונים על חברות שלא יושבות, לא הולכות להיות בישראל.
שמות מהתקופה הזאת?
אז הקרנות, קרנות כמו JVP של הרי מרגלית.
זה גם פיטנגו לדעתי, לא?
פיטנגו, נכון.
היא הכי גדולה בישראל.
כן, זה הכי גדולה בישראל, פיטנגו, נכון. ויש עוד כמה שאפשר לדבר עליהם. צריך גם להגיד שעוד אחד עוד אחד הסעיפים של התוכנית הזאת בעצם חיווה את הקרנות הישראליות ליצור חיבורים, כלומר שיהיה להם שותף זר בתוך הקרן. למה עשו את זה? עשו את זה בשביל בדיוק, כלומר גם שיהיה מי שלמד את היזמים הישראלים איך עובדת תעשיית ההון סיכון, גם להביא כסף זר וגם לנצל את האנשים האלה לקשרים שלהם, כלומר לרשתות שלהם מחוץ לישראל. אז כלומר בנו פה תוכנית מאוד 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 מתוחכמת, שזאת באמת תוכנית שאחר כך, שהייתה חדשנית, ואחר כך חברות, מדינות באו לישראל ללמוד ונסות ליצור יוזמה בתוך המדינה שלהם, ולהקים תעשיית הון סיכון גם אצלהם.
אז לפני שאני רוצה להסתכל על המצב בעולם, כמו שקצת התחלת לרמוז, ולדבר גם על השלב הבא, שהוא קצת פחות משמח ממה שתיארת עד עכשיו, למרות התוצאות המעולות, אני רוצה לשאול, מאיפה בעיניכם, וגם אותך אביעד, אני חושב שאני שואל, נולדה התפיסה שהמדינה היא בעיה ולא פתרון בהקשר הזה? כלומר, זה לא סיפור שהוא מבוסס היטב בנרטיב הישראלי.
כן, אז שאני אענה על זה?
בטח, אתה עם הדוקטורט בעניין, אביעד ואני שם מהגיגים.
אז קודם כל, אני רוצה להדגיש, וזה עוזר לענות, אני חושב, על השאלה הזאת, שישראל היא לא, היא אומנם מקרה הצלחה, אבל היא לא דוגמה ייחודית, אוקיי? ובעצם, אם אנחנו מסתכלים, במסגרת המחקר שאני גם עשיתי את זה הרבה, אם אנחנו מסתכלים מסביב ומשווים את ישראל למדינות אחרות, כמו? אז ישראל זה, אז שוב, גם אם אנחנו נשווה אותה למדינות דומות לה מבחינת מקרה הצלחה של סטארט, של תעשיית הייטק, כמו פינלנד, כמו אירלנד, כמו דנמרק, גם אם אנחנו נסתכל על דוגמאות, והדוגמה הקלאסית פה זה הדוגמה שמריה אנו מזוקטו מדברת עליה, בהקשר של ארצות הברית, אז היא מראה שם שהצמיחה של סיליקון ואלי, שזה המקום שאנחנו חושבים עליו בתור ככה, הטיפוס האידיאלי של שוק פרטי, חדשני של יזמים פרטיים, אז היא מראה שגם הצמיחה של התעשייה, את ההייטק האמריקאית, היא תוצר בעצם של ארוכת טווח של השקעה, של כספים ציבוריים שהממשל האמריקאי השקיע, ובעצם הצמיחה של הרבה מהטכנולוגיות האלה, אם אנחנו נלך אחורה, נראה שהם תוצר של מחקר ופיתוח שמומן בכספים ציבוריים. כלומר, הסיפור הזה של המדינה משתתפת בסיכון על מנת ליצור תעשיית הייטק, הוא לא סיפור שהוא רק ישראלי, הוא קורה גם בישראל.
זאת הזדמנות מצוינת ממש לשמוע את מריאנה מזוקטו, פרופסור שעוסקת בנושא, איטלקיה, אמריקאית, היום היא חזרה באירופה, ואני חושב שהנה היא נותנת דוגמאות שיפתיעו את כולם.
And so to think again, I mean there's no again reason that you should believe me, so you know just think of some of the smartest revolutionary things you have in your pockets and do not turn it on, but you might want to take it out, your iPhone. Ask, you know, who actually funded the really cool revolutionary thinking out of the box things in the iPhone? Well, you know, what actually makes your phone a smartphone, basically, instead of a stupid phone? So the internet, which you can surf the web anywhere you are in the world, GPS, where you can actually know where you are anywhere in the world, the touchscreen display, which makes it also really easy to use phone for anybody. These are the very smart, revolutionary bits about the iPhone, and they're all government-funded.
ועם הכל מימון של הממשלה, אחר כך מפרטת, על כל הסוכנויות והמענקים של ה-CIA וארגונים שונים שמימנו את המסך מגע ואת ה-GPS ואת הסירי, ואני מודה שגם אני הופתעתי, ואפשר לשמוע, אפשר גם לקרוא את המאמר השלם שלה שתורגם לעברית בכתב העת תלם, מאמר שנקרא מדע המדינה, את הקטע הזה ששמענו אפשר לראות בהרצאה של TED, מריאנה מזוקטו. אז בוא נחזור אליך ארז ולשאלה ששאלתי yeah. קודם, מאיפה העובדות הכל כך פשוטות שאתה ומזוקטו מדברים עליהם לא חדרו לנרטיב הציבורי כמשהו שהוא השקעה, אגב כל כך מרובת כסף, כל כך מרובת סיכון, איך זה בכלל לא היה חלק מהשיח?
כן, אז אני חושב ושוב, זה שאלה שאני נותן לך פה תשובה שהיא ספקולציה שלי, אני לא עסקתי במחקר בתחום הזה של מאיפה מגיע השיח הזה, ואני יכול לתת לכם רק ככה מחשבות שיש לי ממה שאני כן יודע, שקודם כל אפשר להגיד שמנקודת מבט סוציאל דמוקרטית, או שמישהו שכן רואה את המדינה כשחקן חשוב, אז יש פה באמת כישלון של הצד שאנחנו עכשיו אולי דמויות כמו מריה מזוקטו מנסה כאילו ככה להפקיע, אבל יש מין קרב שהפסדנו בו לגבי הנרטיב. אני חושב שבאמת הנרטיב שהשתרש הוא נרטיב שמשרת את המגזר הפרטי, המגזר היזמי, כדי לתת לגיטימציה לעובדה שבסופו של דבר הוא הנהנה הגדול מהתהליך הזה. כלומר, אם השיח אומר, המשקיעים פרטים השקיעו, ואם יש רווחים ואם יש הצלחה, אז הם גם צריכים להיות אלה שנהנים, אז זה הרבה יותר קל להצדיק, רווחים מאוד גדולים, מאוד מאוד קל להצדיק, חופש למגזר הזה לפעול בצורה עצמאית, ולא לתת למדינה להתערב. ברגע שאנחנו מכניסים פה שיח שאומר, לא, בעצם את הסיכונים הגדולים לקחה המדינה, את הסיכונים הגדולים לקחו הציבור על ידי זה שהשתמשו בכספי ציבור לממן ולקחת הסיכונים, אז זה גם יותר מקום להגיד, רגע, הציבור גם מגיע ליהנות מהפירות של אותה השקעה, אוקיי? כמו כל משקיע. אז השיח פה הוא מאוד מאוד חשוב, אני חושב, לגבי המאבק החלוקתי של אותם הפירות, כלומר, מי ייהנה, מי נהנה בסופו של דבר. וכל עוד שהשיח השולט הוא שיח שאומר, מדובר פה על יוזמה פרטית, אז מאוד קשה לבוא בדרישות לתעשייה הפרטית ולשוק הפרטי, לתת גם חזרה לציבור. ברגע שהשיח ילך יותר לכיוון של, יש פה בעצם שיתוף פעולה ציבורי ופרטי, ולכן גם הפירות צריכים להתחלק בין הציבור ובין היזמים הפרטיים, אז אנחנו גם נוכל לשנות את חלוקת הפירות.
וזה מחבר אותנו לחלוטין לחלק של חלוקת הפירות דהיום, כי סקרנו את המעורבות של המדינה בבניית הסטארט-אפ ניישן, אבל אני לא חושב שכל כך דיברנו על מה יוצא לנו מזה, כי הרי 90% מהחברה לא עובדים בהייטק ומרוויחים שכר חלומי, אולי שירותים מסביב, אבל לא במישרין. זה נכון שהנה יזמים שמחים לשלם מיסים באקזיט, שמענו את זה עכשיו במוביט, גם במובילאי, והרבה כסף נכנס, וזה גם משמעותי מאוד, אבל זה לא מספיק. בוא נדבר באמת על השלב הבא של ההייטק בהקשר הזה.
נכון, אז לפני שאני ככה אדבר קצת על השינויים, אני אגיד שבאמת מהבחינה הזאת, אני אגיד משהו שאולי נשמע קונטרוברסלי, אבל אני חושב שאקסיט הוא לא דבר טוב בשביל החברה הישראלית, בשביל הציבור הישראלי, כי אמנם כשיש אקסיט, יש, כן, הרבה אנשים, היזמים מתעשרים מזה, וגם המדינה מקבלת איזשהו החזר מיסים, אבל יש פה החזר שהוא חד פעמי, כלומר, מה שאנחנו לא נקבל, נקבל בחזרה חד פעמי, אבל מה שאנחנו מאבדים זה לרוב, בדרך כלל, זה, שוב, זה תלוי בדוגמה לדוגמה, אבל בדרך כלל אנחנו מאבדים גם את החברה וגם את הפירות העתידיים של אותה חברה, במיוחד אם היא נמכרת בשלב ראשוני, מה שקורה היום יותר ויותר, ולא כשהיא כבר מבוססת ופועלת בישראל, ואז כמה, הסיכוי שהיא תצא הוא יותר קטן. מה שהחברה נהנית ממנו זה כשחברה גדלה בישראל, נשארת פה, מעסיקה עובדים, מוכרת בישראל, משלמת מיסים בישראל וכן הלאה. אז באמת מהבחינה הזאת, אקסיט הוא לא הדבר שאני חושב צריך ככה לאחל לו, ואני חושב שאם אנחנו, המודל המקורי שהתעשיית ההייטק קמה בו, מה שתיארתי בהתחלה, היה מודל ש... כן, בעצם ניסה למנוע אקסיט, כלומר, לחייב חברות לפעול בישראל וגם לאסור עליהם למכור את הידע, בעצם נועד בעיקר בדיוק בשביל לחסום את האופציה הזאת, וככה לדחוף אותם להישאר ולגדול בישראל. עכשיו פה צריך להגיע באמת לשינויים שבעצם עיצבו את המסגרת שבה אנחנו קיימים כיום, כלומר, מה שאנחנו מכירים היום שאנחנו מסתכלים על ענף ההייטק, כי הוא מאוד מאוד שונה מאיך שענף ההייטק נראה בשנות ה-80 ובשנות ה-90. וזה קשור לכל מיני שינויים שעשו במדיניות, ואני אתאר ככה רק שינוי אחד שלפי דעתי הוא מאוד מרכזי, כן. שהוא בעצם שינוי בחוק המו"פ שהתחלתי ודיברתי עליו קודם, בעצם אותו חוק שעזר לסבסד את המחקר ופיתוח הראשוני. אז אמרתי קודם שבישראל המדינה ניסתה לשלב בין גזרים ומקלות, מה שקורה זה שבתחילת שנות ה-2000 יש דרישה ולחץ שמגיע מכיוון התעשייה, בעיקר על ידי תעשיית הון סיכון, להקל על התעשייה עם אותם מקלות. כלומר, אמנם התעשייה אומרת, אנחנו עדיין מעוניינים בסיוע הממשלתי, אנחנו רוצים שחוק המו"פ ימשיך, אבל אנחנו מבקשים שתרקחו את אותם איסורים על ייצור ואותם איסורים על העברת ידע. ומה הטענה שהם משתמשים בה? הם אומרים, תראו, הדבר הזה מפריע ומקשה למשוך הון זר לישראל, למשוך השקעות זרות. כי שחברות זרות, משקיעים זרים, שומעים שיש כל מיני הגבלות, והמדינה מעורבת עם כל מיני רגולציה, זה מרתיע אותם והם לא רוצים לבוא לפה, ואכן באמת בישראל עד שנות ה-2000, כמות ההשקעות הזרות הייתה מאוד מאוד נמוכה. כלומר, הרבה מהתעשייה הזאת נבנתה על ידי הון מקומי. אז תעשיית ההייטק וקרנות ההון סיכון באות לישראל, למדינה ודורשות את זה, ויש פה בעצם תהליך שלוקח כמה שנים, הוא מתחיל בתחילת שנות ה-2000, אבל הוא מסתיים רק באמצע שנות ה-2000, שהמדינה בסופו של דבר, ואני לא אכנס לפרטים, כי זה סיפור ארוך של בעצם, יש פה מין מאבק על מה יהיה השינויים, מה המדינה, איזה שינויים המדינה תקבל, ואיך היא בכל זאת מאגנת על האינטרסים שלה, ואני ככה אקצר את זה ויגיד שבסופו של דבר, התעשיית ההון סיכון מקבלת את הדרישות שלה, כלומר, כמעט ולגמרי המדינה מוותרת על החובה לייצר בישראל, והיא גם מרככת מאוד את החוסר היכולת של חברות להעביר את ה-IP, היא בעצם הופכת את מה שהיה איסור מוחלט לאיזשהו כנס שחברות יכולות לשלם, ואם הן משלמות את הכנס הזה, הן יכולות בעצם למכור את החברה ולעשות את האקסיט המיוחד. אז זה שינויים שקורים במהלך שנות ה-2000, ואני חושב שהם מאוד שינו את איך שהתעשייה הזאת נראית היום, כי היום אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראה תעשייה שיש בה הרבה יותר הון זר, כלומר היום ההון הבינלאומי מממן את רוב תעשיית המחקר ופיתוח בישראל, אבל הוא גם הרבה יותר שולט במה שקורה בתעשייה הזאת, זאת אומרת כל הידע שמפותח בישראל, עכשיו הוא בבעלות של תאגידים בינלאומיים, אם זה אמזון, אם זה פייסבוק, אם זה גוגל, שמשקיעים בישראל, אבל לוקחים את הטכנולוגיות שמפותחות פה, לוקחים את הסטארט-אפים שקמים פה, ומוציאים את הידע הזה החוצה, מוציאים את הייצור הזה החוצה, והרבה מהפירות של אותם השקעות, עדיין השקעות ממשלתיות, עדיין עובדים ישראלים שלמדו בישראל, והוכשרו בישראל, ועבדו בחברות האלה, הרבה מהפירות האלה, לא מתממשים בישראל, וזה מתממש מחוץ לישראל.
וברוח הזאת, ארז, אם אתה מנסה לסכם עם מבט קדימה, איזה סוג של הצעה אתה יכול לתת לקובע מדיניות, כדי שההצלחה תימשך, וגם חשוב לי להגיד שההצלחה תחלחל?
אז אני חושב ש... שוב, הרבה פעמים שאני מדבר עם אנשים היום, אז כאילו הם מקבלים את הרושם שאני אומר, בוא נחזיר אותנו למה שהיה פה בשנות ה-80, בוא נחזיר את הגלגל אחורה, אבל זה לא מה שאני טוען, אוקיי? כי התעשייה היום נראית באמת מאוד שונה ממה שהייתה אז, והעולם הבינלאומי השתנה, והמציאות השתנתה. אני לא מתכוון שאנחנו ניישם את אותם כלים שהשתמשנו אז, מה שאני הייתי מדגיש זה דווקא את העקרונות. אוקיי? כלומר, הייתי מדגיש את העיקרון הזה, שבו המדינה ממשיכה לסבסד את הסקטור הזה, אני חושב שהיא כן צריכה לעשות את זה, אני חושב שיש פיקוח גם מימין וגם משמאל, כלומר, יש תומכים שאומרים שהמדינה לא תיתן כסף ציבורי, למה ההייטק צריך כסף ציבורי, שזה ילך יותר למקומות שיותר צריכים את זה, ויש אנשים גם מימין שאומרים, למה אנחנו צריכים את המדינה, היא רק מפריעה, אנחנו לא צריכים את הכסף הציבורי, אז אני לא חושב ככה, אני חושב שכן חשוב שהמדינה תמשיך לסבסד ותשקיע במגזר הזה, כי אני חושב שהוא כן חשוב להתפתחות של הכלכלה הישראלית ולצמיחה וליצירות מקומות עבודה, אבל מה שהייתי מדגיש זה את החשיבות על להתעקש ולמצוא דרכים להתנות את הסיוע הזה, בדאגה על הפירות הציבוריים האלה, על הדברים שיחלחלו בישראל. עכשיו, איך עושים את זה? זה תלוי בתוכנית, כלומר, תלוי מה המדינה מנסה לעשות. אז אם אנחנו מדברים היום, והיום זה רגע די מרתק בהקשר הזה, כי בהקשר של משבר הקורונה, שהוא גם משבר בריאותי, אבל גם משבר כלכלי, כבר יש יוזמות ותוכניות שמדברים עליהן במשרד האוצר, ברשות החדשנות, לגבי איך מסייעים לתעשיית ההייטק, כי כבר יש קולות ש... אסור לתת לתעשייה הזאת ליפול, והיא חייבת עכשיו סיוע, בעיקר שההון הזר, שעד עכשיו זרם בשפע, עכשיו לאט לאט יותר זעיר, פחות ירצה להיכנס להשקעות חדשות, אז איך אנחנו מונעים מהמגזר הזה להתרסק? אז עכשיו יש קולות ותוכניות חדשות, שרוצות גם להגדיל את המימון שהמדען הראשי מזרים לסטארט-אפים, והדבר השני שהוא גם מאוד מאוד מעניין, זה שעד עכשיו, קודם שדיברתי על קרנות ההון סיכון, לא אמרתי, אבל זה חשוב להבין שההון הסיכון זה קרנות ישראליות הרבה פעמים, אבל הכסף שהן משקיעות זה כסף זר. זה כסף של חוסכי פנסיה בארצות הברית, או כל מיני גופים מוסדיים שיושבים בחול, ולא הכספים של החוסרים הישראלים, שעד היום כמעט ולא נהנו מהתעשיית ההייסק. כלומר, הקרנות המשקיעים המוסדיים, מי שמשקיע את הפנסיות שלנו, את החסכונות שלנו, לא משקיעים בהייטק הישראלי, ואז גם לא נהנים מהפירות כשיש אותן, כשיש הצלחות, ולכן יש היום קריאה להכניס הון ציבורי דרך המשקיעים המוסדיים לתוך התעשיית ההון סיכון, אז לגבי שני הדברים האלה, גם לגבי החזרה של המימון של המו"פ וגם המשקיעים המוסדיים, הייתי אומר שאם אנחנו רוצים לראות פירות שהציבור ייהנה מזה, צריך לחשוב על איך בונים את התוכניות האלה בצורה שתבטיח את זה. כלומר,
למשל, נגיד, לחייב העסקת אוכלוסיות מודרות, דברים כאלה?
זה יכול להיות באמת הרבה דברים, זה יכול להיות מי קודם כל חייב בהעסקה, כלומר להגיד אנחנו רוצים להשקיע בחברות שידאגו להעסיק, ואפשר לקבוע איזה גודל של העסקה אנחנו דורשים, או הגדלת העסקה, להגדיל, באמת היום יותר ויותר מדברים על זה, ואנחנו יודעים את זה, שהאוכלוסיות שעובדות בהייטק, זה בעיקר גברים, זה בעיקר חילונים, זה בעיקר תושבי המרכז.
היהודים.
יהודים, נכון? אז יש להם יותר ויותר הבנה, וגם של, של משרד האוצר, שיש עוד מקום להרחיב את התעשייה הזאת לכיוון כן. הפריפריה, לכיוון חרדים, לכיוון נשים, אז בהחלט אפשר להגיד, אנחנו רוצים לראות אתכם מגוונים גם את האוכלוסיות שעובדים בסקטור הזה, אנחנו רוצים לראות אתכם, שוב, ייצור, זה משהו שלא מדברים עליו היום, היום זה קצת חזר השיח על ייצור, בגלל הקורונה, שמדינות פתאום גילו שיש דברים מאוד בסיסיים שהם לא יודעים לייצר, בישראל עוד יש יכולות ייצור, אנחנו ראינו איך ברגע שהיה צריך פתאום מכונות הנשמה, מיד באו אל תעשייה ביטחונית, כן. ואמרו להם בואו תייצרו לנו מכונות הנשמה, אבל למה באים לתעשייה הביטחונית? זה לא בגלל שיש לזה איזה קשר ביטחוני, אלא ששם יש עדיין יכולות בייצור גבוהות מאוד, אז אפשר לדבר על איך מגדילים בחזרה את התעשייה היצרנית, שהיא גם מעסיקה, לא רק עובדי מתכנתים ועובדים בדרגות שכר הכי גבוהות, אלא יש להם השפעה שמחלחלת במעגלים הרבה יותר גדולים על המשק, יוצר משרות נלוות, גם בתעשיות נלוות. ואפשר לחשוב על עוד הרבה דוגמאות, אבל לפחות הייתי מדגיש את הדגש על זה, של לחשוב מה המדינה רוצה להשיג, ולקבוע ולבנות את התוכניות בצורה שידאגו להשיג את הדבר הזה.
ארז מגור, אותו דוקטור ארז מגור, אנחנו מאוד מודים ששיתפת אותנו בתוצרים של המחקר, ועזרת לנו לפרק מוקש סביב מוביט והרבה אקזיטים, ותעשיית הייטק שלמה ומאוד מאוד מפוארת שיש לנו בארץ, כדי להבין את החלק של המדינה. אגב, אמרת את זה ככה, בדרך אגב, אבל צריך לזכור שכמובן השותפות של המדינה היא גם דרך הצבא וכוחות הביטחון, וגם דרך האוניברסיטאות, אביעד גם הזכיר את זה, כך שההשקעה היא עוד הרבה יותר גדולה, גם אם לא במישרין, אבל אני מקווה שבשיחה הזאת הצלחנו במובן, ולו במעט, לבנות איזה שיח אחר סביב השותפות של הממשלה, לא היה משקיע המשמעותי והאנונימי ביותר, בכל תעשיית ההייטק. תודה רבה, ארז.
ממש תודה על ההזדמנות, שמחתי מאוד.
ביקו, אני חושב שזאת הייתה שיחה מעניינת מאוד, על נושא שכמעט לא מדובר ולא מכירים אותו, זה מאוד שונה מהאתוס שאנחנו מכירים על היזם העצמאי שעשה הכל לבד, ורק המדינה נזרה לו להפריע, זה גם מאוד מעניין מה שהוא אומר על השינוי שקרה בישראל במדיניות, ונקווה אולי שהממשלה שקמה וגם שר הכלכלה החדש החי לנושא, אולי בעצם ידחוף לשינויים בכיוון הזה.
ואם אנחנו עסקינן בשר כלכלה חדש, אז בקרוב נגיע למחלוקות הפנימיות, גם בתוך הפודקאסט עצמו, על שרים שאנחנו מקווים ימונו השבוע, שהם מתוך המחנה הסוציאל דמוקרטי, לצד צורך בבניית המחנה, נצטרך עוד לעסוק בזה, אני מבטיח שלא נימנע מכך, אבל בינתיים נחזיק אצבעות שאחרי 5 שנים בדיוק תוקם ממשלה בישראל, זה כמובן מאפשר לנו להפנות לשלל הדברים שאנחנו עוד עושים, הזדמנות שלך אביעד לספר.
כן, אני מזמין אתכם מי שנהנה מהפרק הזה ועניין אותו לקרוא את המאמר של מריאנה מזוקטו שהוזכרה בפרק, והיא בעצם הכלכלנית הכי משמעותית היום, שמדברת על כל הסיפור הזה של המדינה היזמית, זה שם הספר שהיא כתבה, ובגיליון תלם, שזה כתב העת שקרנברג לצלנסו מוציאה, תורגם מאמר שלה פעם ראשונה בעברית, המאמר נקרא מדע המדינה, הוא פורסם בגיליון תלם מספר 1, ואפשר למצוא אותו באתר, חפשו כתב תלם בגוגל, אם אתם אוהבים את הקול של ביקו, תוכלו לשמוע אותו גם מקריא את המאמר הזה בפודקאסט תלם, חפשו בכל אפליקציות פודקאסטים את המאמר מדע המדינה, בפודקאסט תלם.
זהו, אז תודה לכם על ההזנה, אנחנו בטוחים שהיה יוצא דופן ומעניין, אנחנו מכינים לכם עוד פרקים, גם על המוסד לביטוח לאומי, גם על השוואה של המדינה ביחס לתגובות בעולם בנושא הקורונה, גם לקראת ממשלה חדשה ורעיונות הסיפוח, גם משהו על יום ירושלים ומזרח ירושלים, מקווים להשתמע איתכם בקרוב, החול המסך, להתראות.